בעזרת השם שכל החיילים והפצועים וכולם ידעו, והשם יכה מכה ניצחת את כל החמאס, כל האויבים. אנחנו כרגע מנחם, אנחנו בדף היומים בפה חייץ עמוד ראשון, ואנחנו נזכיר אתכם, אנחנו נמצאים כאן כרגע באמצע סוגיה שאמרנו במשנה, שפועל שאתה סוחר אותו, אז הוא יכול לאכול בשעת האחים, בשעת הקטיפה. אבל הגמרא לומדת לי פסוק, כלומר כאן מדברים על מחובר. אז מחובר הוא יכול אך ורק אם הוא עושה את גמר מלאכה. בגמר מלאכה, זאת אומרת, מה הגמר מלאכה של המחובר? זה הקצירה. אז בקצירה הוא יכול לאכול. כן? אתה שומע? הוא יכול לאכול. ככה למדנו, אבל זה צריך להיות רק בגדולי קרקע, ולומדים את זה מכמה וחרמש. עכשיו הגמרא שואלת, כיוון שהכנסנו לנושא הזה של הפועל שיכול לאכול, וכאן מה קורה עם המעשרות, לכן אנחנו נמצאים עכשיו פזיין עמוד ראשון שני, בשורה האחרונה. אמר רבי ינאי, אין הטבל מתחייב במעשר עד שיראה פני הבית. אתה שומע? מהתורה, מהתורה מנחם, את כל זמן שאתה בשדה, אתה יכול לאכול. יכול לאכול חופשי, אתה לא מתחייב במעשרות. מתי אתה מתחייב במעשרות? אך ורק אם הבאת את הפירות לתוך הבית, שיראה את פני הבית. מה זה תראה את פני הבית? כמו יראה את השער, שער של הבית. יפה. אבל רבנן תקנו שכבר בגמר מלאכה, כבר אתה מתחייב במעשרות, אתה אסור לך לאכול אכילת קבע, אלא אכילת ארעי. מה זה אכילת ארעי? נעזוב את זה כרגע. אז רבנן הגבירו, אז אנחנו מדברים כרגע, אנחנו מקבלים שני מושגים. יש אחד שנקרא מתחייב למעשרות, ורבנן כבר גזרו שזה כבר בגמר מלאכה, ויש דבר שנקרא נקבע למעשר. מה זה נקבע למעשר? זה כבר שהוא נכנס לתוך הבית, שם כבר גם, אפילו לטעום אתה לא יכול לטעום, אסור לך כלום. ברגע שבא, נכנסת לתוך הבית, אפילו מתחלת לאכול לפני כן, אכולת לארעי, נכנסת לתוך הבית, אתה צריך לעשות לזרוק את זה. לזרוק את זה כי אתה אוכל טבל. כלומר, ברגע שנכנסת לתוך הבית, זהו. אמרנו, גם ארעי לא יכול להיות, אתה חייב לעשות מעשרות. זה נקרא קיבוע לגבי מעשרות. אז עכשיו אומרת הגמרא, שמי התורה, כך הוא אומר, מי זה אומר? זה אומר רבי ינאי. רבי ינאי בא ואומר שאין הזה לחייב מהתורה למעשרות, ומהתורה כשאתה לא, זה מקרטב את זה, אסור לך לאכול בכלל, אלא עד שיראה פני הבית. כלומר, לפני שיראה פני הבית, מותר לך לאכול. אחר כך רבנן אנחנו נגיד לבדוק שכבר אמרו כבר נגמר מלאכה, זה כבר אסור לך לאכול. רק אכילת ארעי. אבל כרגע מדין תורה, אנחנו מדברים מדין תורה, עד שיראה פני הבית. שנאמר, ביערתי הקודש מן הבית. כאשר אתה שומע מנחם, אתה הולך ואתה מתוודא ואתה בא ואומר מידוי מעשרות, אתה הולך ואומר לכהן, ביערתי הקודש מן הבית. זאת אומרת, רק כשאתה אתה מתן לך את קודש, רק כשאתה נכנס לתוך הבית, רק כשאתה נכנס לתוך הבית. רבי יוחנן אמר, אפילו החצר קובעת, הוא אומר לא. אפילו החצר, ברגע שהיית קצת את החצר, כבר גמרנו, היא כבר קובעת אותו למעשרות, ולכן אסור לך לאכול אפילו ארוחת ירעי.
זה אומר שאם מישהו עכשיו מוכר ישר מהשדה, הוא לא צריך...
רגע, אנחנו נגיע, כשכנראה מדברים כרגע לא על מכירת, אחר כך נדבר רבנן, הגדירו עוד הרבה דברים שכאן מקבעים אותו, או שכבר גמר מלאכה. אז טוב, כרגע אנחנו נדבר מדאורייתא. אז מדאורייתא, אם אתה לקחת מהשדה ולקחת את זה ולא התכוונת למכור, אלא התכוונת להביא לאכול בבית, אז אם ברגע שנכנסת לצח בבית, היית שפנה שבית, גמרנו, ואילו רבי יוחנן אומר לא, כבר נשאר החצר. אם כבר נכנסת לחצר, כבר אתה חייב. שנאמר, ואכלו בשעריך וסבאו, כך הוא אומר רבי יוחנן, כתוב ואכלו וזה, כלומר מה אתה רואה, שאפשר לאכול כבר, ואכלו בשעריך, כבר מהחצר, בשעה של החצר, כבר מותר לך לאכול. שאת אמרה, ורבי יוחנן נמי הקטי מן הבית, מה הוא יעשה עם הפסוק הזה? ואת אמרה, אמר לך, דום ליד הבית, אנחנו מדברים על חצר, זה באמת אני, כמו שאמרתי, אני מדבר דווקא על חצר, אבל איזה חצר? חצר דום ליד הבית, מה הבית משתמר, אף חצר משתמר, זה אומר לפי רבי יוחנן, רק אם זה חצר שמשתמרת, ויש לנו כללים, מה זה נקרא חצר ומה זה נקרא משתמרת, כלומר בגדול, אם זה חצר שיש לה גדר, אז מכחת יהיה משתמרת, ולכן בקרה כזה, ברגע שהוא ראה את פני הבית, מחצרת כבר הוא חייב. מה לחד כן? רבי ענאי, עכשיו עומד גם לא הפוך, רבי ענאי, כתוב בשעריך, למה אתה אומר לי רק בתוך הבית? הרי כתוב גם בשעריך. אתה אומר, אם בא אלי, במעייל, אלי, דרך השער, והפוקי, דרך דגות וכפו, דבר. עומד אמר, לא, רבי יכול לומר, מה שכתוב שם, רבי ענאי אומר לך מה שכתוב בשעריך, הכוונה היא שרק נכנסת לבית אבל בשער של הבית. אבל אם נכנסת דרך החלון או דרך הגג, אתה תהיה פטור. טוב, אז כל אחד עומד בדעתו, מדאורייתא לפי רבי יוחנן מהחצר, ואילו רבי ענאי דווקא משער הבית. טוב, עכשיו אומר ככה. עומד הגמרא, מת לי רב חנינא. רב חנינא חוזאה, הקשה שאלה. כתוב ככה, אנחנו למדנו את הפסוק הזה. כתוב, ואכלת ענבים, אנחנו מדברים על הפועל. שאנחנו גמרא שרוצה לקשר, בין הפועל, גם הפועל הזה אוכל. איך הוא אוכל? הוא צריך מעשר. איך הוא יכול לאכול צחי? הרי צבע זה מזה, זה מצב בית השמיים. אז אנחנו למדנו, עכשיו למדנו בשורה התחתונה, ואתמול בזה, ברייתא שמסבירה שפועל יכול לאכול, ומפרטת מהפסוק מה הוא יכול לאכול ואיך לאכול. מה כתוב שם? כתוב באחת הענבים, כן נפשך. והגמרא דורשת כך. מה נפשו? כך נפשו כנפשך, כמו ענבים של הבעל הבית, כך גם, כלומר, כמו שמתנהג בעל הבית, ככה גם הפועל יכול להתנהג לגבי אכילה. מה? כך נפשו של פועל. מה ענבים שנפשך הרי אוכל אותם, הוא פטור. הרי בעל הבית, כל זמן שהוא עדיין לא גמר מלאכה, הוא אוכל את זה, ופטור, ככה כתוב. אז מה, אף הנביא נפשו של פועל אוכל ופטור. כלומר, כל זמן שמה, שלא נגמרה המלאכה, ככה הגמרא מלמדת, הוא יכול לאכול. ככה, מדין תורה עוד פעם, אנחנו לא מדברים דין דרבנן, מדין דאורייתא, אנחנו מדברים דאורייתא. מדאורייתא באמת, הבעל הבית יכול כל זמן שלא רואה את פני הבית, והוא בשדה, הוא יכול לאכול. עד ככה כתוב, אבל כמו שהגבלנו, לגבי הפועל, למדנו פסוק עד הפעולה האחרונה, שזה נקרא החריש, הקצירה. עכשיו ממשיכה הגמרא. הלוקח, הגמרא, עכשיו בדיוק השאלה של צחי. אז מה יוצא מפה? הלוקח חייב. כלומר, דווקא פועל כמו בעל הבית, הוא יהיה כמו בעל הבית. אז הוא באמת יכול לאכול עד כמו שאמרנו. עד הפעולה כמו שאמרנו. מדייק את הגמרא. אם זה הלוקח. אבל אדם שקונה ענבים אצל בעל הבית לא פועל. דווקא פועל הוא דומיה די בעל הבית. אבל אם זה היה צחי הלך בקנה מבעל הבית. חייב, מקרה כזה חייב. אף על פי שעדיין לא נגמרה מלאכתה. אז איך אתה באת רבי, אז השאלה כנראה גם רבי ענאי וגם רבי יוחנן. אז איך אתה אומר שאתה חייב כבר באופן אוטומטי, שמה? טבל, עד שיראית מן הבית, הרי מהבית אנחנו רואים שרק פועל ובעל הבית מותר לו לאכול לפני גמר מלאכה. כבר בשדה הוא יכול לאכול. אבל אם זה היה לוקח, אם זה אדם קונה, אז הוא דייק מפה שהוא פעם הוא חייב אפילו לפני גמר מלאכה. גם כן, כשהוא בשדה שמול לא יכול לאכול. אומרת הגמרא, אמרה פאפה, הכה בתאנה, אנחנו מדברים פעם, כל מדי אורייתא, לא מדי רבנן, מדברים כרגע על מדין תורה. אמרה פאפה, הכה בברייתא, זאת שאמרנו, שמה? שהלוקח חייב, מדובר בתאנה עומדת בגינה, ונופה נוטה לחצר, אז קינן. מה, תירוץ מאוד, מאוד חריג, אבל זה מה שאומר, חייבים לתרץ את הידה, אז מה אומרת? כאן מדובר מתי הוא באמת מתחייב הלוקח, כי כאן מדובר מתאנה עומדת בגינה, מחוץ לחצר, ונופה נוטה לתוך החצר הסקינה. ולכן, לפי משפים, אני אמר שצריכים הפירות להיכנס לבית כדי להתחייב לדבר, אז מדובר שהנוף אילן נוטה לבית, כמו כל אחד לפי שיטתו. רבי יוחנן העמיד שכאן מדובר באילן שזה עומד בחוץ, והנוף שלו הולך לבית, זה לפי רבי ענאי, ולכן ברגע שהוא אוכל הוא רק מהבית. על המקום, הוא רק מהבית, ולכן הוא חייב. ואילו כאן רבי יוחנן ידבר שזה כאן נוטה לחצר, ורגע שהוא הולך וכותב, אז מהחצר כי הוא כותב כאלה, הנוף יפה, הנוף של זה, הפירות הופכים לתוך החצר, כלומר, הנוף שלו לתוך החצר, אז ברגע שהוא קונה אותם, במקרה כזה באמת הוא יתחייב. המשיכה הגמרא. הגמרא המשיכה לשאול. אמרתי, יחי, אם כן, גם בעל הבית, נעמי מחייב. אם אתה בא ואומר את החילוק הזה, אז אני לא מבין את צחי. אז ככה גם הבעל הבית יהיה חייב. כי כאן כתוב מפורש מהתורה, שאם אתה רואה את פני הבית, לפי רבי ינאי או זה, אתה חייב. אז למה כאן כתוב שהפועל והבעל הבית במקרה כזה יהיה פטור? הרי כאן הוא מסכים לך, לפי הציור שלהם, מה אתה מבין? אז באמת, הוא צריך להיות חייב. אתה הבנת את השאלה, צחי? יפה. עומד הגמרא, בעל הבית, עומד הגמרא, יש חילוק בין בעל הבית לבין הפועל או לבין הלוקח. בעל הבית עיניו בתאנתו. כלומר, עיקר דעתו נתונה על העיקרה של התאנה. הוא מסתכל על העץ, לא מעניין אותו כלום. הרי בעל הבית מדבר על העץ. לכן, במקרה כזה מותר לו לאכול. אבל הלוקח מעניין אותו על הפירות. והפירות, מה, איפה הפירות? הפירות הן בבית או בחצר. ולכן הוא חייב. טוב, הגמרא עומד. ועכשיו הגמרא כאילו מוכיחה שלוקח מהדיוק הזה, תשמע צחי, שלוקח הוא יהיה חייב מדאורייתא, ככה למדת מהפסוק, כי נפשך. כי נפשך דווקא פועל, אבל הבית מותר לו לאכול. אבל בלוקח, בגמר מלאכה, הוא יהיה חייב, החיים הבנו. אז יוצא כאילו, כי זה דיוק מהתורה. אז יותר לך כאילו שהלוקח, הוא יהיה חייב מדאורייתא, ואתה אומר, זה יכול להיות. ולוקח מדאורייתא, מי מחייב? והתניא, מפני מה חרבו חניות שבית חינו? של שלוש שנים קודם ירושלים, היה מקום שזה היה בבית הינו, זה היה קרוב לירושלים, ולמרות שהחורבן היה נניח בשנה מסוימת, בבית הינו נענשו שכבר שלושה שנים לפני החורבן כבר נחרבו. למה? למה הם נענשו כזה דבר? מפני שהעמידו דברים על דברי תורה. הם העמידו על דברי תורה ואמרו, לא קנו דעת חכמים. ומה הם אמרו בדעת תורה? מה הם חושבים בדעת תורה? שאמרו שבגבי לוקח יהיה פטור. לכן באמת הם היו מעשרות, היו קונים ולא מעשרים. איך הם למדו את זה? אמרו שהם יודעים דברי דברי תורה. שהיו אומרים, מה היו אומרים? היו אומרים, אנחנו עברנו לפי חטא. עשר תעשר. אתה שומע? הרצל, מה כתוב? כתוב לגבי מעשר, עשר תעשר את כל תפועת הזרחה ואחזת. כתוב בפסוק, עוד פעם, תסתכל בפסוק, איפה זה? בדברי דברים, עשר תעשר את כל התבואת דרכה יוצא משדה שבא שנה ואחזת לפני אדוני אלוהיך. יש הקבלה בין עשר תעשר לבין אחזת. וככה, ומה הם ברשו? דווקא מתי אתה עושה עשר תעשר, מתי אתה מנחם צריך לעשר? דווקא אם אחזת. אם התכוונת, אתה בא לבית, אתה רוצה ללכת לגן את השדה, את הפירות האלה בשביל לאכול, אתה צריך לעשר, אבל אם אתה רוצה ללכת ולמכור את זה, או שהאדם קונה, הוא הולך וקונה ממך, אז הוא יהיה פטור במעשר. אז מה אנחנו רואים מפה? שהם למדו מפה שלגבי קניין, אם זה אתה קונה, אז זה לא מדאורייתא פטור. ואתה לפני שנייה אמרת לי כאן, כאילו שלמדאורייתא שקונה חייב, איך זה יכול? ולכן הם נענשו. למה הם נענשו? כי הם העמידו את דברם דברי תורה, ולמרות שחכמים אמרו לא, גם לוקח, חייב. זו השאלה של צחי, כי רבנן באו ואמרו כל מיני דברים חשובים, גם כן מחייבים למעשר, כמו לוקח, כמו אש אם בישלת, כמו חצר, עוד כמה דברים של רבנן, שישה דברים, ככה במשנה אומרת, שמהתורה זה רק עם הבית, לפי רבי ינאי, רק לפי ינאי. בעל החכמים באו ואמרו, אם אתה עשית פעולה חשובה, כי פעולה חשובה להיכנס לבית זה הבעיה הכי חשובה. ואתה, מה אתה הוכחת? אתה רוצה לאכול בתוך הבית, זהו. אבל בעל הבנה ברור גם דברים אחרים שהם מקבלים למעשה, כמו שאמרתי לך, אחד ביניהם זה לוקח, שבת, יום טוב, ועוד כמה דברים. אז הנה, אבל מפה אנחנו רואים שכאן מדאורייתא לוקח פטור. אלא עומדת הגמרא מדרבנן, לכן הגמרא חוזרת בה ועומדת הצודק. באמת לוקח, כמו שלמדנו מפה, זה רק מדרבנן. אז מה, כנפשך? מה שלמדו שמה כנפשך זה רק אסמכתא. זה לא מדאורייתא, באמת רבנן רצו לבוא ולתת אסמכתא לדבר הזה, לכן הם למדו את הדבר הזה. אבל בעצם, מה שלמדנו שמה כנפשך, לדייק שכאילו שלוקח יהיה חייב, זה רק מדרבנן, זה רק אסמכתא. טוב, הלאה. אסמכתא בעלמא. אליהו אומר את הגמרא, השאלה שלנו, כנפשך, למאי אתה? אם אתה בא ואומר, הרי שם כל הלימוד שם כנפשך, להגיד לך שדווקא זה, אבל לא לוקח. עכשיו, אם אתה אומר שזה מדרבנן, אז מה, בשביל מה אני צריך את הדבר הזה? כנפשך זה מיותר. אלא אומרת הגמרא כנתניא, אתה צודק. אז עכשיו הגמרא אומרת, באמת זה אסמכתא. אבל כמו שלא למדנו, למדנו שמה, כנפשך זה דווקא פועל ולא לוקח. לא, אני לומד משהו אחר. מה אני לומד מכנפשך? אלא כנתניא, כנפשך, מה נפשך? אם חסמת ונמנעת לאכול מהם, פטור מלאכול מילה ועונש. הפועל, אם חסמת מלאכתו בשביל מלאכתו, פטור מילה ועונש. הגמרא בא ועומד עכשיו כאילו לימוד אחר.
מה זה חסם?
מה זה כנפשך? כנפשך, זאת אומרת, הרי בעל הבית הוא חייב לאכול? לא יכול, לא חייב. אז גם פה הגמרא לומדת מפה גם לגבי פועל. הרי נפשך זה כמו פועל. אז גם הפועל, אתה לא חייב. אם אתה תבוא ותחסום אותו, אז במקרה כזה באמת
תהיה בטוח. תחסום שעומד אישו כאילו?
כן. אם בעל הבית יהיה אכזר, לא יודע מה, ויגיד, אני לא רוצה שהוא יאכל. מה, אני הולך למנחם, מנחם הוא אדם צדיק, הוא לא יגיד לי כזה דבר. אני מנח לי מישהו אחר, ויגיד לי, לא. אני, כמו שאני, בעל הבית, אני יכול לאכול, אנחנו לא לאכול. אז גם פה אני יכול להגיד לך, אתה יכול לאכול, אתה יכול, לא לאכול, אני לא רוצה שתאכל. אני אחסום אותך, אתה תעבוד, אני לא רוצה שתאכל. אז בגלל כזה, אתה תהיה פטור. עכשיו, הגמרא נכנסת באמת לנושא הזה, האם אתה יכול לחסום אותו, לא יכול לחסום אותו. אז יש לנו דין, לא תחסום שור בדישו. אז מה, שור אתה יכול לחסום אותו? אם תחסום אותו, אתה תהיה חייב במלכות. מה קורה עם בן אדם? למה בן אדם אתה אומר שאתה כן יכול לחסום אותו? אז עכשיו נכנסים לסוגיה הזאת. מתי את מרזות רע, איזה הוא גורנן, ככה כתוב במסכת מעשרות. מה זה איזה הוא גורנן? אנחנו יודעים שגמר מלאכה, אתה שומע צחי, בדרך כלל התורה דיברה על תבועה. ושם כתוב, הדגן, איך כתוב שם הפסוק? טוב כגורנך, אני לא זוכר מה כתוב בפסוק. זה. אז בקיצור לומדים שמה? שגורן זה נקרא גמר מלאכה ובאמת אתה חייב במעשרות. ברגע שאתה זה נקרא גמר מלאכה. אז עכשיו, מה זה הגורן? עכשיו אנחנו צריכים להבין שצחי מה קורה כאן. בשדה, מה הפעולה האחרונה? מה זה נקרא גמר מלאכה? הגמרא הזו שלמדנו שכאן מדברים על מחובר, זה נקרא על החתיכה, על הקצירה. והתורה אומרת ששמה כתוב לגורן, תעשר לגורן. ככה אני לא זוכר את הפסוק, צריך לצקל לגורן. מה זה גורן? הרי יש לך עדיין כמה פעולות עד שנגמר המלאכה לגמרי לגמרי מהשדה. כי מה אנחנו עושים צחי? קודם כל חותקים את התבואה, אחר כך יש לך דישה. מה זה הדישה? היא מפרידה את השיבולים מהתבואה מהשיבולים. אחר כך יש לך זריעה. זורק כדי להפריד את השיבולת מהעלים שלה, מהזה. אחר כך יש לך, לוקחים את כל התבואה ועושים אותה בערימה, זה נקרא גורן, ואחר כך יש לך מרוח. זה נקרא גמר מלאכה. ברגע שאתה הפסיד את כל הסיום הדבר הזה, אז כתוב ככה, אז באמת זה נקרא גמר מלאכה, ולכולי העלמא דקה כזה, אז אתה תהיה חייב, זה נקרא גמר מלאכה בשדה. אז עכשיו אומרת הגמרא, כלומר יש לך עוד כמה פעולות. לא רק הקצירה, יש לך עוד כמה פעולות עד הפעולה האחרונה שנקרא גורן, שהגורן זה המרוח, זה האסיפה וזה, זה בתבואה. אז הברייתא אומרת, בסדר, בתבואה אני הבנתי שזה נקרא גמר מלאכה. והקישואים, יש כאן כל דבר יש לו גמר אחרת. יש לך קישואים, יש לך דלויים, יש לך ירקות, יש לך פירות, מה הגמר מלאכה שם? שם אין לך דישה, אין לך זה. אז בעיקרון הגמרא אומרת ככה, לכל דבר יש לו את הגמר מלאכה שלו. בעיקרון, גמר מלאכה זה נקרא עד שיגיע לעשות, עד שזה יהיה אריזה. זאת אומרת, בדרך כלל הפעולה האחרונה, בדרך כלל, שמה? לוקחים את זה, שקוטפים את זה, ועשינו את זה בתוך איזה ארגזים, אז בדרך כלל זה נקרא, ברגע שיתראה בכל העצים, ובכל הפרדסים, ובכל הירקות, זה הכל יש לך ארגזים גדולים, ברגע שקוטחים ומביאים את זה לארגז הגדול הזה, זה נקרא גמר מלאכה. אז מפה לומדים את זה, אומרת הגמרא, איזה הוא גורנן, למעשרות, אומרת, כמו שהתחייר למעשרות, אומרת הגמרא, בקישואים ותלויים, מי שיפסקו, מה זה שיפסקו? פוקסו. ואמר רבי אסי, מה זה שפסקו? מי שינטל הפיקה שלהם. לא יודע מה זה קישואים ותלויים, יש להם כאילו איזה פרח. ברגע שהפרח שגדל בראש הקישואים והתלויים והדבוק בהם, וכשהם תלושים מן הקרקע, נופל מהם הפרח לאחר זמן. כלומר, כל זמן שהפרח הזה עדיין, אפילו שחתכת אותו, אבל עדיין הפרח הזה עדיין קיים אצלו, אז זה עדיין לא נקרא גמר מלאכה. אתה גמר מלאכה, ברגע שכבר זה נקרא בשל לגמרי, זה כשהפרח הזה נופל ממנו, ואז זה. אומרת הגמרא, מה אליו? כשיפקסו אפילו בשדה, אז מה אנחנו רואים מפה? אנחנו רואים מפה שאפילו לפני גמר מלאכה, כי אתה
אמרת לי...
כאילו בשדה,
צריך בבית.
כן, מה?
כאילו בשדה.
עוד לפני הבית, כבר בשדה, כבר אתה כבר מתחייב למעשות מהתורה. כי כתוב כאן, כתוב מי שיפקסו, אפילו בשדה. ואתה אומר, לא, כאן מדברים שבאמת, הברייתא מדברת שיפסקו בבית, הבאתי את הדלויים האלה, ואז יפסקו בתוך הבית. אומרת, אמר, יחי, מי שיפסקו? עד שיפסקו. אם צריך לעשות אותו הבית, צריך להגיד, לא משהו יפסקו, עד שיפסקו. כלומר, הכנסת אותו הבית, והתורה אמרה, לפעול שהגעית כאן שער הבית, לא, כאן אתה עדיין לא מחייב. מתי? רק עד שיפול להם עד הפרח הזה. לא משהו יפסקו. אומרת הגמרא, איתני, עד שיפסקו, אם הייתי כותב עד שיפסקו, הייתי מגיע לאיזושהי טעות. ואמינה, עד גמר, בפקידי היסקו, עד שיגמר ממש, שיתייבש לגמרי. משמע לה מי שיפסקו. מפיד התחול בפקיסאי הוא. לכן כתוב שיפסקו, להגיד לך, לא חייבים לחכות עד הסוף, אלא כבר בתחילה, בתחילה של זה, שקבועים קושים ותלויים למעשה, שנקבועים זה, מבי התחילו קצרים, משעת תחילת פיקוסם. כלומר, מי שנטל הפיקס מן הראש שבהם, לא צריך שעד שיתייבש, ברגע שניצל מזה, כבר גמרנו, ברגע שהתחיל בהם. עומד הגמרא מתי, מרזות הרב, רב נחמן, גורנו. זה למעשה לחייב עליו משום צבל. מי שתיגמר מלאכתם, ואיזו מלאכתם? מלאכת הכנסתם. מה אליו? שהכנסתם אפילו עדיין בשדה. מה זה גמר? כתוב, כתוב ככה, אופה, כתוב בברייתא, למה כתוב? רב נחמן אומר גורנו, מה זה גורנו שבתורה כתוב בחייב למעשר? יישוב תבל, זה מי שתיגמר מלאכתם, ואיזו גמר מלאכתם? מלאכת הכנסתם. הגמרא מבינה, מה אליו? אפילו שהכנסתם הם כינוסם בטיעותם של הפירות, אפילו לפני שנתן לבית. עצם העובדה שכבר כינסת אותם איזשהו מקום בתוך השדה, אז כבר מתחייבו למעשה, ולא צריכים להיות את תפני הבית. עוד פעם שאלה, גם רבי יוחנן וגם על רבי ינא. לא, אומרת גם אותו תירות, זה כאן מדברים, הברייתא מדברת, מה זה נקרא שאיזו כמו מחצה מניחת הכנסתם, הכנסתם לבית או לחצר, כל אחד שיתפו. ובית אמה, כי כאמר רבי ינאי, זה דווקא בנוגע לזיתים וענבים. זה כבר תירות מאוד מעניין. מה שאמר רבי ינאי, הרי כל הלימוד של הטבל והקום דבים שמה, התורה דיברה על זיתים וענבים. שמע, כתוב שמה בתורה, שמן וצהר, ולא יודע, וכתוב שמה על זיתים וענבים, אבל דלא בני גורן מינו. אבל חיטים וסורים גורן בהדיה כתיב.
יש לך עכשיו, נגיד, עץ לימונים בגינה.
כן.
אתה עכשיו כותב כמה לימונים. ומה, אתה מכניס את זה לבית, וכל זמן שלא הסרת את זה, אתה עכשיו עושה עבירה?
לא עושה עבירה.
אז זה גם ככה בבית.
צריך לאכול. צריך לאכול, אתה תתבלבל. לא עושה עבירה. הבעיה היא שברגע שראית את הבית, זה נקרא קיבוע, כמו שאמרנו. זה כבר אסור חפים לאכול עריי. אבל אם אתה כתבת בגינה שלך או בחצר שלך לפי רבי יוחנן, אין בעיה. אם אתה לא תאכל, אין שום בעיה. אין בעיה. אבל ברגע שהכנסת לבית,
הכנסתי זה לבית ולא הסרתי את זה.
אה?
הכנסתי לבית ולא הסרתי.
אין לך שום עבירה. לא, אכלת, אין שום בעיה. אתה כבר מתחייב למעשר. כל הבעיה שאתה חייב לטבל, זה גם תכנס לו לתוך הבית, אתה לא רוצה
שום בעיה. ואם הכנסתי והוצאתי?
אם לא הסרת כל מה שלא אכלת, אין שום בעיה.
ואם הכנסתי והוצאתי?
מה?
הכנסתי והוצאתי.
לא משנה, ברגע שכבר נכנס כבר לעולם, ברגע
שנכנס
גמרנו, כבר התחייב, כאן נקרא קיבוע למעשר. במקרה כזה גם ארית לא יכול לאכול. גמרנו, זהו, נכנס לתוך הבית, זהו. אתה חייב לברך, לעשות את ההפרשה, ורק אז אתה יכול לאכול. טוב, אז אומרת הגמרא, עוד פעם, מה כתוב כאן גורנו? לכאורה כתוב שתגמר מלאכתם, מלאכת הכנסתם, ומה זה מלאכת הכנסתם? ואפילו לפני שנכנס לתוך הבית, אפילו בשדה, לא. לא גמר מלאכתם, כאן מדברים, לא, אנחנו מדברים, שכאן מדברים שהברייתא מדברת דווקא הכנסתם לתוך הבית. ובהתאם, כי כאמר רבי ינאי, מתי הוא אמר שבאמת חייב דקה שעד שיראה פני הבית, זה דווקא בנוגע לזיתים וענבים, העומדים לאכילה. למה? כי לא בני גורנו, כי הגורן, התורה דיברה כאן גורן, וגורן הוא בא ואומר, צריך להיות, מה? שאינם בני גורן, כלומר שאין להם העמדת כלב ומלוח בגורן. כיוון שאין להם גורן, אמרה תורה שכניסתה לבית קובע אינם אותם למעשה. כלומר, הגמרא כאילו בתורה עומד ככה. בדבר שכתוב בתבואה, כתוב במפורש גורנך, אז שמה מי קובע להם למעשה? התורה אמרה, גורן זה, בדרך כלל, זה הסיום המלאכה שבא ואומרים שהתורה באה ואתה מגלה את דעתך, זהו, זה נקרא גמר מלאכה, אתה כבר מתחייב למעשה. אבל דברים שאין להם גורן, כמו זיתים, או כמו שמן, או כמו פירות אחרים, זה לא משנה, אין כאן גורן, אז שמה הוא יסביר לך מה הגמר מלאכה, הגמר מלאכה באמת שעשית קיבוץ, לא משנה כרגע, לא צריך להיכנס לתוך הבית. סליחה, שם הדרכה שיכנס לתוך הבית, כי אין לך שום היכר אחר, אז שם זה יהיה לך דווקא להיכנס לתוך הבית. אוקיי, אז כאילו הגמרא לפי התירוץ השני, יש חילוק בין גורן, כי התורה דיברה על מעשר גורן, זה דווקא, זה, על הקוראים לו על גורן, שזה נקרא תבואה. השמה, כן, השמה באמת הגורן קובע, אבל שאר דברים שאין להם גורן, זה רק כניסה לבית, רק אז זה מחייב. והקיצורים גורם בהדה כתיבה, לכן כתוב כתוב גורם, לכן שם באמת חייב כבר לפני שיכנס לתוך הבית. אש ככה, עכשיו הגמרא באה ועומד ככה, עכשיו אנחנו עושים סוגיה מאוד מעניינת, שאדם במחובר, אדם שעוסק במחובר, וכן בזכות אכילתו של שור ותלוש. אנחנו ראינו עכשיו מפסוק, אתה שומע צחי? למדנו מפסוק כנפשך, שכאן דיברנו על המחובר, שם מדברים על פועל, כמו שלמדנו בפסוק, שם מדברים מקצרה שווה, כמה, לא משנה מה, לומדים שזה כאן דובר בפועל, שבפועל במחובר, כבר במה מותר לו כבר איזה, אתו כבר מותר לו לאכול, מותר לו לאכול, אבל זה כבר במחובר. מה קורה לגבי תלוש? כבר לך שכבר חתכת אותו, ועכשיו שכמו שאמרנו, יש לו עוד כמה פעולות בשדה. האם במקרה כזה הוא יכול לאכול או לא יכול לאכול, זה התורה לא גילדת אתה. התורה נתנה לנו לגבי אוכל, שזה בעל הבית והפועל, הפועל מדבר רק בזמן שהוא מחובר לקרקע פעולה האחרונה. פעולות נוספות עד שנכנס לבית, לא כתוב. אם מותר לו לאכול, אסור לו לאכול, לא כתוב. מצד שני, לגבי שור, הפוך. בשור כתוב דווקא בשעת התלוש מותר לו לאכול. כתוב, לא תחסום שור בדישו. מה זה בדישו? זה כבר שזה תלוש. כלומר, דווקא בתלוש, אם אתה, השור הזה בא ו... עכשיו, דו, אסור לך לחסום אותו. מה לפני כן, אם היה מחובר? עכשיו, כולם שואלים איך, איזה עבודה יש לשור הזה שזה מחובר. אז הגמרא אומרת שכאן דובר, שכאן אני לא רציתי לחתוך את הזה, אני עושה את הדישה כשזה עדיין בלי לחתוך את הזה. יש כזה מקרה, יש גם מקרים כאלה. האם מקרה כזה, אם לקחת את השור הזה ואתה רצית לחסוך, לא להביא פועל עכשיו שיחתוך לך ואחר כך זה, רצית לחסוך להביא את השור הזה, שכבר יעשה, הוא גם יעבור לזה וגם ידוש בשעה שהוא מחובר. כלומר, ככה גם חותך אותו, ברגע שהוא עובר אותו וגם דש את זה, אז גם, הוא גם דש וגם חותך. האם במקרה כזה מותר לך, הוא יכול לאכול, אסור לו לאכול, האם אתה יכול לחסום אותו או לא? אז כלומר, ראינו, לגבי אדם, מדברים רק במחובר. התורה אמרה, במקרה כזה גזעת אתה, אתה לא יכול לחסום אותו, הוא יכול לאכול. לגבי שור ראינו דווקא בתלוש. מה קורה לגבי אדם בתלוש? מה קורה לגבי שור לגבי מחובר? האם במקרה כזה, גם כשאתה מותר להם לאכול, אסור להם לאכול, זה הסוגיה. עומד אומר, אשכחן אדם במחובר, בתלוש אדם, בתלוש מנהלן. עכשיו אנחנו מדברים קודם כל על האדם, שמה יקרה אם הוא תלוש? כלומר, כאן מדובר, אתה שומע? כבר תלשת אותם צחים, אני כבר לקחת את הפירות האלה וחתכת אותם כבר, זה כבר לאחר הזה, ועכשיו אתה עדיין של כמה פעולות בשדה עד שיגיע הביתה. האם מותר לך, לקחת פועל, האם מותר לו לאכול? אסור לו לאכול? בוא נראה. באמת הגמרא, את זה אפשר ללמוד מכאן בחומר. מזכותו של שור, ומה שור שאינו אוכל במחובר, אוכל בתלוש, הרי הוא אסור לו לאכול במחובר. בכל מקרה בתלוש הוא אוכל. אדם שבמחובר התורה אמרה בפרוש יכול לאכול, אינו דין, שם, בתלוש, בטח ובטח. הגמרא אומרת, אפשר ללמוד זה בקל וחומר. אומרת הגמרא, זה אפשר ללמוד שאדם בתלוש לומד בקל וחומר, לישון, אופה, מה קל וחומר?
אם לשור מותר בתלוש, ברור שלאדם מותר בתלוש.
מה?
אם לשור מותר בתלוש, אז זה אדם קל וחומר.
אז אם שור, לא, רק מה קל וחומר, מה קל וחומר? שכאן שור, הרי במחובר, התורה לא יתירה לו, רק בתלוש. אז אדם שהכירה לו במחובה, כלומר שכאילו תלוש, כאילו זה יותר חמור. לא, היא לא הכירה לך. אז אדם שבחמור, זה בטח ובטח של הקהל, יהיה מותר לו לאכול בתלוש. זה הקל בחור. אומרת, אבל לא, אני יכול להגיד לך, לפרוח את הקל בחומר. מה לשור, שכן אתה מצווה על חסימתו. כלומר, בשור, יש לך כאן, ואתה אומר, שמה? בשור, אתה, התורה באה ואמרה, לא תחסום שור בדישו. ממש, אתה יש לך לב, זה חמור מאוד. לכן שמה, באמת, בתלוש הוא יכול לאכול. אבל אדם, מה פתאום? אבל אתה לא מצווה לחסום אותו או לא לחסום אותו. שומע, אתה לא אמר לך שאסור לך לחסום אותו. כלומר, לפני כן שמותר לך, כמו בעל הבית, כמו שאתה אומר, יכול גם לחסום אותו. אז מה, שכן אתה מצווה לחסום אותו? כלומר, באדם, שיהיה אתה מצווה לחסום אותו, כמו שלמדנו, כי נפשך, שכמו שבעל הבית הוא יכול לאכול, לא יכול, לא לאכול, הוא יכול גם להגיד לפועל, אתה לא אוכל. באמת הגמרא, יהיה אדם מצופה חסימתו מכאן וחום, ומי שור, עכשיו הגמרא רוצה לדחות את הפרחה. באמת הגמרא, אולי נגיד מה פתאום, אולי נגיד שאלים שהוא לא נכון, נגיד אדם מצופה חסימתו, שגם אם אתה תחסום אותו, גם כן יהיה חייב. למה? מכאן וחום ומי שור, אז הפוך. מה שור, שיהיה אתה מצופה לאחיותו, או אתה מצופה חסימתו, או אדם שאתה מצופה לאחיותו, אינו דשי מצוותו, שאתה מצופה לחסימתו. באמת הגמרא, אולי ללמוד בקל וחומר, שמה? שאדם, הפוך, שאדם באמת, שאדם, אז גם כן אסור לך לחסום אותו, אתה שומע? אתה יוצא מתוך הנחה, מה פרחת? אתה אומר, מה לשון? לא, אני אגיד לך להפוך. אני אלמד לך שדווקא אדם גם כן חייב, אתה גם כן, אם אתה תחסום אותו, אתה תהיה חייב, בלב. אתה תקבל מלכות. איך אני אלמד את זה? אני אלמד את זה משור, ומה שור? שאתה לא רוצה להחיות אותו, אתה חייב להחיות אותו, צחי? אתה חייב להחיות את השור?
לא.
לא. ובכל מקרה, אתה לא אומר לך, תשמע, אתה, אם הוא עובד לך, אסור לך, אתה חייב לתת לו לאכול, שלא ימות. אז אדם שאתה מצווה להחיות אותו, לא כל שכן שאסור לך, אם הוא עובד שם, שאתה חייב לתת לו לאכול, שיכול לאכול? אז הנה, מה אם ככה זה הכותב יפה? אז הנה ללמוד, מכאן בחומר והכותב יפה. אומרת הגמרא, אז מה תעשה כנפשך? אתה רוצה להגיד לי עכשיו הפוך, שאדם יהיה מחויב. אז לפני שנייה למדנו כנפשך, שמה למדנו כנפשך? שכנפשך אומר שאתה לא יכול לחסום, אתה יכול לחסום אותו, נכון? צחי, ככה למדנו. כנפשך כמו שהפועל כמו בעל הבית, כמו שבעל הבית יכול לאכול, יכול לא לאכול, ככה הפועל, אז מה תעשה כנפשך? אמר כלל כנפשך, נפשו של הפועל, מה? מה נפשו אם חסמת פטור? הפועל חסמת פטור. אין האדם, אז לכן אתה לא יכול. אתה רוצה ללמוד קל וחומר? אין. אם התורה כתבה לך במפורש, שבאמת, שלגבי פועל אתה כן יכול לחסם אותו, אז לכן באמת תפיל לך בסדר גמור, אתה יכול ללמוד מישור. אז השורה התחתונה, אתה לא יכול ללמוד מקל וחומר מישור. אתה ללמוד מישור מקל וחומר, ולהגיד לך שגם אדם יהיה חסום, גם כן, גם כי נחלב כמו שור, תחתה, לכן בדיני הגמרא אומרת, אוקיי, אז אדם בתלוש, מה תלמד? משור אתה לא יכול ללמוד, מה תלמד? לכן הגמרא מגיעה עכשיו תירוץ אחר. המקרא, כמה כמה, שתי פעמים. כתוב בפסוק שמה, בדברים כ"ג כ"ו. איפה כ"ג כ"ו? איפה זה? כן, הנה, כתוב כאן. קיצר, והוא בכמה דרעיך, אתה ראית את הפסוק שמה? תוקף בפסוק, כי תבוא בכמה תראיך וכתבת מילילות, שם מדברים, עוד פעם, אנחנו מדברים על אדם שפועל, שכתבת מילילות בידיך וחמש לא תניף על כמה תראיך. הרי כבר כתבת כמה, כמה שנייה היא כבר מיותרת. הרי כבר אתה מדבר שכאן מדברים, אתה באת לכמה תראיך, אז תכתוב, כי תבוא לכמה תראיך בידך וחמש לא תניף. למה כתוב עוד פעם על כמה תראיך? אז אמר כבר, עכשיו כבר נלמד עם מפה ככה. אמר כבר כמה כמה שתי פעמים. אם אינו עניין לעניין אדם העוסק במחובר, אינו לעניין אדם העוסק בתלוש. הרי לגבי מחובר, לגבי מחובר, למדנו, כבר למדנו שכמה, תחי, למדנו לפני כן שלגבי מחובר לומדים כמו שלמדנו פה אתמול, אני מקווה שאתה זוכר, למדנו מקמה וחרמש, לומדים שכאן בתלוש שמחובר אתה אסור לך יכול לאכול. אז הכתוב עוד פעם, כלומר מהמילה קמה אנחנו לומדים שאדם מותר לו לאכול בחובר. אז למה כתוב עוד פעם קמה? קמה להגיד לך, אם כבר לגבי קמה לגבי מחובר כבר כתוב, הוא למד. וקמה שנייה להגיד לך שזה גם תלוש. שכאן כאילו תוספת להגיד לך שלא רק מחובר אלא גם תלוש יהיה גם כן מותר לו לאכול. ורבי אמר, רבי עמי אמר לומד ממקום אחר. אז עכשיו למדנו על לימוד הראשון כרגע, צחי, אנחנו עושים סיכום. רצינו ללמוד איפה התלוש, אדם תלוש, רצינו ללמוד משור, דחינו את זה, מקו החומר, דחינו. עכשיו הלימוד השני היה מכמה כמה, פעמיים, נגיד לך שכמה שנייה, נגיד לך שאם אינו עניין לגבי מחובה, תראו לתלוש. אבל מי אומר מלימוד אחר? כתוב, אדם העוסק בתלוש לא צריך בכלל קרה. לא צריך בכלל שום פסוק, זה ברור, למה? כתיב, כי צבו בכרם רעיך, מי לא עסקינן ששכרו לקטף, כתוב כי תבוא לכרם רעיך, אתה שומע צחי. אם אתה מזמן את הפועל הזה לעבוד בכרם של רעיך, מותר לך לאכול, שום דבר לאכילה. מה, כתוב בתורה שדווקא רק מחובר? כתוב, תבוא, כל עבודה שהיא בכרם רעיך, מי בעצם חייב להיות שזה כאן, חייב להיות ממש בפעולה האחרונה, זה נכון, הפעולה שהיא לצורך, זה כמו הפלישה. אבל כל זמן, בנקודה הזאת, עד שיגמר המלאכה שלו בתוך השדה, כל העבודות האלה, אין לך לאכול, מה אתה לא אוכל כאן, עמד דווקא בנקודה הזאת, וזהו, ואחר כך אסור לך לאכול. אז הוא אומר, רבי אמר, אדם העוסק בתלוש לא צריך קרא, ככתיב, מה כתוב, כי תאמר כאן עליך, מי לא עסקינה שחרור לכתף, גם כמו אמר לו, תקח עכשיו, אתה תקח את הפירות האלה שנקטש, תבוא ותעביר אותם לארגזים. אז מה, כזה אחד לא? התורה אמרה, במקרה כל זה כזה פועל כזה, מותר לו לאכול. ואמר אמר, לאכול. והתורה אמרה, במקרה כזה, מותר לך לאכול. טוב, עכשיו למדנו, אז למדנו משני פסוקים, משני מקומות, איך, למה האדם יכול גם, אתה שומע צחי וגם הרצל, אדם יכול לאכול גם במחובר. אבל דווקא משלב של כמנו כאליך, כלומר מהשלב של החתיכה, כלומר של הקצירה והלאה, מותר לך לאכול. עד שלא כנס לבית מותר לך לאכול. ותרגע שכנס לבית לא אסור לך לאכול. אז זה גם כן, לומדים את זה גם בתלוש, גם כן, גם במחובר, בנקודה הזאת והלאה, מותר לך לאכול. עכשיו למדנו לגבי אדם שיכול לאכול גם בתלוש. עכשיו לגבי שור. בשור כתוב דווקא על דייש, שזה בתלוש. מה קורה לגבי אם לקחת אותו לעבודה על שהוא עדיין לא תלוש? האם גם כן, אתה יכול לחסום אותו, לא יכול לחסום אותו, זה עכשיו לידון. אומר למה, שוב במחובר מנהלן. אתה אומר לה, מכל וחומר, מהאדם. דווקא ללמוד שכל וחומר, מהאדם. הפוך. ראינו עכשיו שורה תחתונה שהאדם יכול לאכול גם במחובר וגם בתלוש. אז עכשיו שור, אני ללמד מהאדם. מה הכל וחומר? ומה האדם שאינו אוכל כשעוסק בתלוש, בכל זאת אוכל הוא במחובר. שור שאוכל בתלוש אינו דין שאוכל במחובר. מה זה אדם שאינו אוכל בעיסוק ועוסק בתלוש? לפני שנייה למדנו שאדם אוכל גם בתלוש. אז הגמרא כאן, מה זה אדם שאינו אוכל בעוסק בתלוש? כלומר, מעיקר הדין של התורה. התורה דיברה דווקא על כליך, דווקא במחובר. אבל לכאורה לומדים את זה משהו אחר, אבל כרגע מהתורה, מהפסוק זה, לומדים כרגע כאילו מדין תורה עיקרי, זה רק במחובר. אז לכן אני אלמד על הדין נטו של הזה, אני יכול ללמוד, לשאול, להפוך לגבי כרגע אדם. ומה עוד פעם? מה אדם שאינו אוכל בתלוש? בכל אופן, כשעושה בתלוש, בכל אופן אוכל הוא במחובר, כמו שראינו, אל כליך. שבאמת כאן כשהוא מחובר עושה את הפעולה הזאת, מותר לאכול. שור שאוכל בתלוש, אין לו דין שאוכל מחובר, אומרת למה לא? מה לאדם שכן אתה מצווה לחיותו? מה בשור שיהיה אתה מצווה לחיותו? אומרת למה? אומרת למה לדחות את הכל בחומר. אומרת למה לדחות את הפרחה. להגיד, מה שור? יהיה שור מצווה לחיותו מכל בחומר. אותו דבר, מה אדם שאתה מצווה על חסימתו? אתה מצווה לחיותו, שור שאתה מצווה לחסימתו, אין לדוש שאתה מצווה לחיותו. לכן הגמרא אומרת, אי אפשר לדוש לכאן בחומר השני. למה? כי אמר קרא, והי אחיך עמך, וחי אחיך עמך. משמש דווקא אחיך ולא שור.
בפרשת השבוע דרך אגב.
נכון. אז לכן דווקא אחיך ולא שור, ולכן באמת מכאן אתה לא יכול ללמוד כבחון בלשונה התחתונה, אתה לא יכול ללמוד שור מאדם. כי באדם אתה מצווה לחיותו, ואילו בשור אתה לא מצווה לחיותו. אין השור מחובר מנהלים, אז עוד פעם חזרנו עכשיו, תיק אותו לימוד, כמו שאומרת לאדם, עומדים כבר לשור, אז איפה אתה לומד השור שבאמת, שגם בתלוש, שגם במחובר הוא יהיה חייר, שאסור לך לחסום אותו, מותר לו לאכול. אמר קרא, ראיך, ראיך שתי פעמים. עוד פעם, אתה לימוד כמעט אותו דבר, כמו שאומר לאדם, מה כתוב? בדברים כמקים, כתוב ראיך, ראיך שתי פעמים. עכשיו, אם אינו עניין לאדם, נאויאלי, מהשור במחובר. מה זה ראיך? איפה כתוב הפסוק? כ"ג כ"ג. מה כתוב? כ"ג כ"ג. איפה זה? הנה כתוב. כתוב, עשה תעשה את כל תבואת הרך, יוצא השדה, שלום שלך, יחז ולפני אדוני אלוהיך, במקום שנבחר, לשמור, שמשמור, שמעשר, דגנך, תירושך ויתריך, ו... ביכולות, ביכולך, בתומך, למען תלמד, יראה את השם לאוכל כל הימים. איפה כתוב ראיך ראיך פעמיים? כתוב כאן, כ"ג כ"ו, כ"ו, איפה זה כ"ו? איפה הפסוק? הנה כאן, כי תבוא בקמת ראיך, וכתבת מעילות בידיך, וחרמש לא תניף על קמת ראיך. עוד פעם, מה כתוב פעמיים ראיך? הרי קודם אמרת כבר קמת ראיך. אז אמרנו, למדנו שמכמה כמה לומדים על האדם. אז ראיך ראיך לומדים, אז עם ראיך הראשון אנחנו לומדים שמותר לו לאכול בחובה. ואז מה נעשה הראיך השני? אז אם אין לו לגבי האדם, כי האדם כבר תפוס, כבר למדנו, שכמה כמה לומדים שגם במחובר וגם בתלוש, אז מה הראיך הזה? אז תן אותו לגבי שור, כי בשור יש לי דווקא רק לגבי, יש לנו כלל, אם יש לך מיותר, אתה לא יכול לתת לגבי הבן אדם, אז תן למשהו אחר. מה תן לאחר? תן לגבי שור, וגם שור התורה מדברת שגם כאן החסימה. אז לכן מכאן לומדים שגם שור וגם תלוש הוא יכול לאכול. רבינה אמר, אותו דבר, לא אדם בתלוש ולא שור במחובר, לא צריך לכלל, לא צריכים פסוק, לא לזה ולא לזה. למה? כי כתוב בתחתום שור בדישו. מכדי, כל מילים יתנעו בחסימה, וילפינן שור שור משבת. הרי, תראה, יש לנו לימוד שכשאתה אומר שור, זה אומר את כל, זה אומר אוטומטית. זה אומר את כל בעלי החיים. איפה לומדים את הדבר הזה? משבת. שבת כתוב, מה כתוב שור בשבת? למען ינוח שורך וחמורך וכו' וכו'. עכשיו, מה שאומרת, לכל בהמתך. שאלתם מה שמה, וכל בהמתך והשור לא נקרא בתוך הבהמה. למה כתוב כאן שור? אלא להגיד לך שבכל מקום בתורה שכתוב שור, הכוונה היא בזה שכלומר כל התורה כמו כל הבהמות עצמם. אחר כך מה עומד פה עושים לחמורך וזה, אבל בכל מקרה שור נולדים בעניין אב לגבי כל התורה כולה. אז מה עומד הגמרא? מכדי כל מיני יתנעו בחסימה. הרי כל הדברים, כלומר כל הבהמות לא רק שור, ישנה מקרא בסור חסימה. ילפינן שור בשור, איך אנחנו יודעים את זה? כתוב לא תחתום שור בדישו. ואנחנו למדנו שהמילה שור, כשהתורה כתובה שור, זה מילת קול לכל הבהמות, שם הצחי. הרי כתוב לא תחסום שור בדישו, דווקא שור זה תיקח חמור. אז מה, אז אתה תחסום אותו? לא. לומדים ששור, ואיפה לומדים? זה משבת. כמו שאמרתי לך. הרי שור משור משבת, אם כן, לכתוב רחמנה, לא תדוש בחסימה. אז למה התורה כתובה כאן, לא תחסום שור? תחסום בחסימה. אם אתה אומר לא תחסום, כל הבהמות, אתה יודע שכל הבהמות, למה כתבת דווקא שור? למה עוד פעם כתבת שור? אנחנו למדנו מבניין אב שכשאתה אומר בהמה זה כולל הכל, כשאתה אומר שור זה כולל הכל. אז למה כאן דווקא התורה כתבה פעם תחסום שור? תכתוב לא תחסום בדישה, לא תחסום בחסימה. שור זה כתב רחמנא לאמר לי, למה לגבי חסימה כתוב לא תחסום שור בדישה? והקושי חוסם ונחסם. להגיד לך שמה? לא תחסום שור בדישה. השור, מה האופי שלו? שהוא רק נחסם, הוא לא יכול לחסום. שור, טכנית, הוא יכול, אתה יכול לחסום אותו, אבל הוא לא יכול לחסום. ולמדנו שגם אדם לומדים משור. והאדם הוא הפוך. אדם הוא חוסם. אז לכן אנחנו מקישים חסימה של אדם, אנחנו למדנו כבר לפני כן, ראיך, כמו שאמרנו ראיך, אנחנו לומדים, מקישים שור לאדם. אז כמו שלמדנו שלגבי להקיש לך חוסם זה נחסם. כמו שחסם, מותר לו, ראינו שמען ולמדנו מפסוק שאפשר ללמוד גם בתלוש וגם במחובר. ככה גם הנחסם יהיה גם בתלוש וגם במחובר. אז לכן בעצם אנחנו עומדים להפוכה. אנחנו מקישים, כעמך, כעמך, רעך, רעך, שור ודי, כלומר גם לשור וגם לאדם, אז חוסם ונחסם. כמו שחוסם מותר לו גם בתלוש וגם במחובר, ככה גם הנחסם מותר לו גם שור וגם תלוש.
החוסם מותר רק במחובר.
למדנו כבר שהאדם יוצא לו אותו גם
בתלוש.
ואילו לגבי החשוב...
כמו שהנחסם מותר בתלוש, גם החוסם מותר בתלוש. וכמו שהנחסם מותר במחובר, אז ככה גם
במחובר בזה. לכן אותה כלום, כמו האיש כאן הקשה בין שור וזה, זה נחסם וזה שור, זה מותר לו בזה וזה מותר לו בזה, אז זה עולה גם לזה וזה עולה גם לזה, ולכן הכל טוב יהיה.